שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיגור ישיר. בכל פרק אנחנו מדברים כאן עם אחת הדמויות המעניינות והמשמעותיות בארגון. אנחנו נשוחח על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר, תוכניות לעתיד. היום אנחנו עם חגית, מנהלת מחלקת הנדסת סביבה, ובעיקר אישה חלוצה, תכף תשמעו למה, גר בקריית מוצקין, אימא לארבעה ילדים. הכל נכון?
לגמרי.
אז שלום חגית.
בוקר טוב.
בואי נתחיל בעצם מה שאת עושה היום, מנהלת מחלקת הנדסת סביבה. הבנתי שאת די חדשה בתפקיד?
כן. האמת שאני בסך הכל שלושה שבועות בתפקיד, ממש טריה.
ואיך זה עד עכשיו?
כיף. להיכנס למשהו חדש, ללמוד דברים חדשים, להכיר אנשים חדשים. מבחינתי אתגר מקצועי.
אז מה בעצם עושה המחלקה הזאת?
המחלקה אמונה על בדיקות סביבה. אני אנסה להסביר בכמה מילים מה המשמעות של זה. אז כל מערכת או מוצר חדש...
נניח יש איזה טיל חדש.
הוא צריך לעבור איזה שהן בדיקות על מנת לאשר אותו לפני שהוא הופך להיות מבצעי. מה המשמעות? למשל, יש לנו טיל ואנחנו רוצים לדעת שהוא במשך מחזור החיים שלו, נניח 15 שנים, יוכל לעמוד במשימה שלו, לא לפתח קורוזיה, שלא יתפתחו בו סדקים, שלא יהיו שברים.
שהוא יגיע לאן שצריך.
כן, בדיוק.
אוקיי.
ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בדיקות גם אקלימיות, כמו טמפרטורה לחוט, וגם בדיקות דינמיות, כמו הרדות, עלמים, ובודקים שהמוצר עומד באורח חיים שלו.
אתם בעצם מדמים לטיל את תנאי השטח שלו.
כן.
עכשיו, 25 שנה בארגון זה לא מעט. כשהתחלת לעבוד ברפאל, האמנת שזה ימשך כל כך בזמן?
האמת שכן.
כן? אוקיי. על זה אני רוצה לשמוע. בת כמה היית כשהתחלת?
23. הייתי ממש סטודנטית, שנה שלישית, בהנדסת מכונות.
וראית אותך מגיעה לסוף שנות ה-40 שלך באותו מקום? קיווית? זה מה שקיווית?
מאוד, מאוד רציתי. אני זוכרת עוד בתור ילדה, תמיד אמא שלי הייתה אומרת לי, אמא שלי עבדה ברפאל, והיא תמיד אמרה לי שלעבוד ברפאל זה מפעל הפיס, ואת צריכה להגיע לשם. זה היה מעין חלום, להגיע לרפאל, ובשבילי זה עד הפנסיה.
ומה היא עשתה ברפאל, אמא?
אמא הייתה אחות במרפאה של רפאל, יצאה לפנסיה.
והייתה תקופה שהייתם חופפות?
כן.
עשיתם צהריים ביחד או כאלה? כן.
יצא לנו איזה שנתיים בחפיפה.
אני מיד הולך לדימויים של סדרה אמריקאית, כן, דייטה מטלוויז'ן. וגם בעלך עובד ברפאל.
כן, גם בעלי, אבל אני לא הבאתי אותו לרפאל. הוא הגיע בזכות עצמו.
איך?
כשהוא היה בצבא, הוא עבד מול רפאל, ואחרי שהוא השתחרר הוא עבד קצת בהייטק, ואז פנו אליו. הציעו לו להגיע לרפאל, הגיע לרעיונות, ומשם זה היסטוריה. כמובן שאני מאוד שמחתי שהוא הגיע לרפאל.
בקיצור, וגם הילדים הולכים להיות ברפאל?
הילדים היו בגנים של רפאל.
הם ינקו את המורשת, כן? התאמנו על צעצולי טילים, כן, אוקיי.
אפילו חיפשנו אותם פעם למיל רוח. ולכיפת ברזל.
נהדר.
תחפושות מקוריות.
כיפת ברזל, אני יכול לדמיין, איך מחפשים למעיל רוח?
שמים מעיל דק ושמים שלט, אני מעיל רוח.
אוקיי, זה מהפורים האלה שאין זמן כל כך. טוב, נחזור אחורה, אני קראתי איפשהו שהחלום שלך כנערה היה לתקן טלוויזיות. כן, אוקיי. אני חלמתי נגיד לשחק בתיאטרון, אז ספרי איך, מה, למה, זה דורש הסבר.
אוקיי, אז בתקופה שהייתי ילדה, טלוויזיות זה היה מוצר שמתקלקל, וכל תקלה כזאת, זה היה השבתה. אני זוכרת שהייתי באה לסבא שלי, וכשהטלוויזיה לא עבדה, זה היה קטסטרופה. היה צריך לקחת את הטלוויזיה, ולשלוח אותה למעבדה, ושבוע אין טלוויזיה, ויש לחץ גדול. ואז אני כל פעם אמרתי לסבא, סבא, כשאני גדולה אני אתקן טלוויזיות ואתה לא תצטרך לשלוח את הטלוויזיה לתיקון. רציתי לתת לו שירות אישי. אני חושבת שהיום אם הייתי מתקן את הטלוויזיות כנראה הייתי מובטלת. כי היום אף אחד לא מתקן טלוויזיות.
אבל בזמנו את הלכת על זה, נכון? את ראית מודעה שפותחים קורס לטכנאי טלוויזיות ונרשמת?
כן, אני ראיתי מודעה בעיתון לקורס תיקון טלוויזיות, זה היה באדר בחיפה. אני לא יודעת מאיפה היה לי כזה אומץ, ילדה בכיתה יוד אולי, נסעתי לאדר ודופקת להם במעבדה, שואלת אותם איך אני נרשמת לקורס לתקן טלוויזיות. אז שאלו, הם לא הבינו בדיוק מה אני עושה שם, אבל אמרו לי, אחרי שתהי טכנאית אלקטרוניקה, תחזרי אלינו. ואז...
הלכת ללמוד אלקטרוניקה.
נכון, למדתי אלקטרוניקה בתיכון.
והיית היחידה, הבאת היחידה בכיתה?
כן, למדתי.
וואו, ואיך זה?
האמת שהיה לי די טבעי, היה כיף. יש לי, גדלתי בבית עם שני אחים, אז אני מגיל צעיר רגילה להיות עם, עם בנים.
אבל לא היו כאלה שאמרו לך, מה, זה לא לבנות ו...
האמת שאימא קצת אמרה לי שזה פחות מתאים, אבל אני חושבת שאחרי שהיא ראתה שאני זורמת עם האלקטרוניקה, היא אפילו עודדה אותי. זאת אומרת, רק בשלב הראשוני.
עיר עם הגבה.
עיר עם הגבה, כן. מה שמצחיק זה שאח שלי שגדול ממני בשנה, אז דווקא אותו מאוד עודדו ללכת ללמוד אלקטרוניקה.
כמובן.
והוא בחר עיוני.
אז מה עושה היום?
היום הוא מהנדס מזון, ביוטכנולוגיה.
אוקיי, בסדר, הוא גם הרבה מהנדס, הכל בסדר, אם היא יכולה להיות מרוצה ובצבא מעשית.
הייתי טכנאית מערכות שידור בחיל הים, גם קבוצה עם הרבה בנים, עבודה מאוד טכנית, מעניינת, הרגשתי אחריות, אם יש איזושהי תקלה, צריך לטפל בה מהר. אני מאוד נהנית עם השירות הצבאי.
ובשם את מגיעה לטכניון, שגם הטכניון בתקופה שאת מגיעה אליו, הוא לא מפוצץ בבנות.
במיוחד לא בהנדסת מכונות.
הנדסת מכונות, אוקיי.
היינו 5 בנות מתוך 120.
וואו, אבל זה כבר גיל שבו זה קצת יותר מורכב להיות בין הבנות היחידות, לא?
האמת שלא לא הרגשתי אי נוחות או משהו כזה, להפך, הרגשתי הרבה פרגון מבחינת המרצים, סטודנטים. אולי תמיד, עצם זה שהייתי במיעוט, הרגשתי שאני צריכה יותר להתאמץ, יותר להוכיח שגם אנחנו מסוגלות אנשים, שאסור לנו חס וחלילה להיחשל או משהו כזה, אבל הרגשתי מאוד בנוח. לא, לא התייחסתי לזה בכלל.
זאת אומרת, הסטיגמה הזאת שמכונות וכל הדברים המסיביים האלה ותיקון, אני לא מסוגל לדפוק מסמר בקיר בבית, כן? נבין איך העולם מתהפך ואיזה יופי זה. אבל הסטיגמה הזאת הייתה, מה, שקופה לך? לא ראית אותה בעיניים?
לא, בשבילי זה היה ממש שקוף.
נגיד בבית היום אצלכם, כשמשהו מתקלקל, מכשיר, מי מתקן?
אז בדרך כלל אנחנו עובדים ביחד.
נחמד.
בעלי הוא החשמלאי ואני המכניקרית, אז אנחנו עובדים ביחד, אבל זה כיף.
ואיך משם את מגיעה לרפאל בעצם? אמרת גיל 23.
אז הגעתי בתור סטודנטית לרפאל, ממש שנה שלישית, ועשיתי כל מיני שינויים. כשסיימתי את הלימודים כסטודנטית, אז התראיינתי במקום אחר בתוך רפאל, ושם נקלטתי. אולי אני אספר כמה מילים על התפקיד הראשון, כי שם זה ממש גברי.
מה זה היה?
זה, הגעתי לשטח טכנולוגיות מתכת, שבעצם זה כמו איזה מפעל גדול שבו עושים חלקי מתכת עם כל תהליכי ייצור הבסיסיים, עיבודים פלסטיים, עיבודים שבביים, ריתוחים. הייתי שם בקבוצת ההנדסה. שם זה ממש מקום שיש בו רוב גברי. אני חושבת שאני הייתי המהנדסת הראשונה שם.
וואו.
לא בטוחה שיש שם עוד נשים מהנדסות מכונות, גם היום.
שצריך להגיד למאזינים שלנו, וזה אחד הדברים היפים בסיפור שלך, את בהרבה הזדמנויות את היית האישה הראשונה, נכון?
כן, לגמרי. אבל זה לא הפריע. זאת אומרת...
לא הפריע, אני רואה שזה לא הפריע. זה היה גם גאווה או שזה היה פשוט זה? זה היה חלק מהחיים וזהו, מדפדפים את זה.
האמת, זה מאוד כיף להיות בסביבה של גברים. זה פחות סביבה של מלחמות. הרגשתי שזה...
יותר קל לעבוד עם לך, כן, לעבוד עם גברים.
יותר ענייני, יותר פרקטי. מפתיע כנראה, אבל בתור אישה היה לי הרבה יותר נוח להיות בסביבה של גברים מאשר בסביבה של נשים.
זה מאוד מעניין, אבל את יודעת, למשל, מעניין אותי מה את חשבי על ניהול נשי, כי אני למשל, מהניסיון שלי, יצא לי לעבוד הרבה תחת גברים, מעט תחת נשים, הרבה יותר כיף לעבוד תחת נשים. זאת אומרת, מנהלת אישה זה דבר בעיניי הרבה יותר פרקטי, יעיל, כיפי.
טוב, אני תחת מנהלים גברים כל הזמן, אבל אני גם נהנית.
אבל יוצא כן להיות מנהלת, מגיל די צעיר להיות מנהלת של לא מעט אנשים.
נכון. אני חושבת שאולי מה שמייחד אותנו בתור נשים, זה שיש לנו גם צד קצת רך, יותר רך כלפי העובדים, יכולת הכלה, פרגון, פחות אגו.
בדיוק, פחות אגו על השולחן, וואו, זה כן. כל כך מעברר. את עוברת גם דרך מקום, סימנתי לעצמי, חנן, חומר נפץ.
מרסק.
מרסק.
כן, חנן.
זה פשוט שם שאי אפשר, מה זה, זה מחלקה שקוראים לה חומר נפץ מרסק?
זה שטח.
שטח, אוקיי. מה עושים שם? מפוצצים דברים?
עושים הרבה. המחלקה שאני עבדתי בה, מחלקת הייצור של החנן, שבעצם התחלנו מרמה של אפקות חנם ברמת הבסיס, הייצור שלהם, ועד רמה של לספק מוצר מוכלל מחנם, הרבה אחריות, גם בהיבטים של הבטיחות בדרך, עבודות מסוכנות.
באיזה גיל את נהיית מנהלת בפעם הראשונה?
בגיל 32 התחלתי בתפקיד, אבל הייתי סגנית להנדסה, שזה תפקיד ניהולי, אבל די מטה, תפקיד מטה.
אוקיי.
ניהול קווי, זה בעצם בשש שנים האחרונות.
ואיך זה היה בהתחלה מבחינתך?
עבורי זה היה שינוי מאוד גדול, לעבור מניהול מטה לניהול אנשים, אבל הרגשתי שזה...
תסביר רגע מה ההבדל, למי שלא...
אוקיי, אז בתפקיד מטה, הייתי סגנית להנדסה, זה תפקיד שהרגשתי שאני סוג של יועץ, עושה סקרים, סקרי תכן, מנהלת תחקירים, תקלות, דברים כאלה. אבל אתה מרגיש שאתה סוג של יועץ, פחות מחזיק את האלונקה ומחויב ליעדים היומיומיים. והאמת שהמנהל הקודם שלי, הוא המליץ לי לעשות את השינוי. ועד היום אני מודה לו על זה, כי אני חושבת שזו הייתה הזדמנות עבורי באמת להגיע למקום שאני מאוד נהנית בו, ומרגישה הרבה יותר שותפה ומחויבת ליעדים, פחות יועצת, יותר מתחת לאלונקה.
ואם אני אשאל, נגיד, שני דברים שהם פילוסופיית הניהול שלך, או מאוד משמעותיים בשבילך כמנהלת.
אוקיי, אז אחד, אני אומר שזה קודם כל להכיר טוב את תוכנית העבודה שלי, את היעדים, לאן אני צריכה להגיע, לחפש כל הזמן, איפה יש לי את האתגרים הגדולים, ולנסות לסנחרן, לזהות אותם בזמן, לא להגיע לתקלות. והשני, זה האנשים, זאת אומרת, להכיר את האנשים טוב, להבין את הצרכים שלהם, איך אני מחברת אותם לעשייה, הם השותפים שלי, איך אני דואגת שהם יהיו מרוצים, ושירגישו שאנחנו ביחד במשימה, וככל שהם יהיו יותר מרוצים ויותר מחוברים לעשייה, אז ככה התפוקה שלהם תהיה יותר גדולה ויותר משמעותית. אז שני הנושאים האלה מבחינתי זה הבסיס.
ואני בטוח שני הנושאים האלה גם הרבה פעמים מתנגשים, נכון? זה האתגר הניהולי הבסיסי, כשהמטרות של העבודה מתנגשות באיזה התמודדות אישית של עובד מסוים. את יכולה לתת דוגמה בלי שמות? דוגמה שהייתה לך מעניינת או מורכבת או... אני צריכה להשקיע את עצמך בתוכה?
כן, יש לנו הרבה פעמים, זה מחלקת ייצור, ובסוף לוחות הזמנים, משהו שהוא מאוד מוגדר, ולפעמים נקלעים לכל מיני משימות מיוחדות שנכנסות לתוכנית העבודה, דברים שלא היו מתוכננים.
הדומות, כן.
כן, וצריך לתת פתאום פוש רציני, ואתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה אומר איך אתה הולך להרים את המשימה הזאת, זה משימה בלתי אפשרית בזמנים. היה לנו את זה בשנה שעברה, כן. גם מבחינתי אני תמיד אבקש מעובדים, אבל ברגע שעובד אומר לי לא, אז אני לוקחת צעד אחד אחורנית, כי הגעתי איתם לרמה כזאת של הבנה, שכשהוא אומר לי לא, אני יודעת שהוא כבר בדק לפני כן, ו...
את סומכת.
אני סומכת על התשובה שלו ב-100%, שעושה את כל המאמצים כדי לבוא, ואם הוא אומר לי לא, אז אני לא מפעילה לחץ, כי אני יודעת שיש לו משהו חשוב לעשות. ואז אני מנסה פשוט לגייס בצורה של מקבוצות אחרות. אגב, לא פעם אנחנו בתור המנהלים יורדים לקווים, ואנחנו שותפים לגמרי, עובדים יחד עם כולם. עולים. כן.
מה, התחלת להגיד, מה היה השנה שעברה שהיה פתאום מבחן כזה?
שנה שעברה היה לנו עומס מאוד גבוה עקב הזמנה של רשקים, קפיצה משמעותית. לא היה לנו זמן.
מה זה רשקים?
ראשי קרב.
אוקיי.
כל מיני טילי נוטט, אוקיי, נגד טנקים, שהיינו צריכים להעלות את קצב הייצור. ועל מנת לעמוד בזה, היינו צריכים גם להזמין תשתיות חדשות, אבל מעבר לזה היינו צריכים זמן עובדים, פשוט לעלות ולייצר עוד שעות. ועל מנת לעמוד בזה היינו צריכים לעבור למשמרות, שזה עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד שוחקת, וראינו שגם עם כל העזרה שיש ברמת המחלקה, אנחנו לא מצליחים לעמוד בזה לבד, ואז פתאום ראינו את העזרה שיש מחוץ למחלקה, סיוע גם ברמת השטח, קיבלנו השאלות של עובדים על מנת לעמוד במשימה הזאת, ודבר מאוד יפה שהיה לנו זה שקיבלנו גם סיוע מחוץ לשטח, זאת אומרת מחטיבות אחרות ומשטח אחר, ופתאום הרגשתי כזאת
סולידריות, גאווה. סולידריות, כן. של רפאלים.
כן, ממש ככה, שאתה נמצא במקום שאתה מקבל עזרה מכל רפאל, וזה מה שנקרא רפאל אחת, שרפאל הגדולה עוזרת ואתה לא נשאר לבד, כי בסוף ההספקות הם שכל רפאל.
כלומר, אם כל מה שקורה עכשיו עם ההתנפחות וההתנפחות של ההייטק בחוץ, אם מישהו רוצה לגייס אותך בפי 7 בכסף,
לא,
שלא
לא.
ינסה אפילו.
חבל על הזמן.
גם פי 7 לא?
לא.
ככה זה עובד היום, לא?
כן.
נכון?
זה עובד ככה, כן, אבל כנראה שורשים חזקים.
למה? בגלל המשמעות?
אולי שני דברים. אחד זה באמת המשמעות של העשייה, החיבור לתעשייה הביטחונית והתחושה שאנחנו עושים משהו מאוד חשוב. והשני זה אנשים, כי אני מרגישה כמו סוג של בית, אנשים שאני מאוד אוהבת, מאוד מעריכה, ממש שותפים. לא חושבת שאני נתקלת בהם במקומות אחרים.
וכשעובד מגיע אלייך ואומרת, שמי, אני אגיד לך את האמת, לא יודע מה לעשות, אבל זאת הצעה שאני כמעט לא יכול להגיד לה לא.
אז אני אעשה את כל המאמצים לבדוק אם אני כן יכולה לשפר לו את התנאים או לעזור לו במשהו. ואם לא, אז כמובן שאני אאחל לו בהצלחה, כי בסוף כל עובד צריך להסתכל על
החיים שלו,
על המכלול שלו,
כן.
וגם על הקידום שלו.
היו לך הרבה שיחות כאלה?
לא. במחלקה הקודמת כמעט ולא היו אצלי עזיבות. במחלקה הנוכחית אני חושבת שזה אחד האתגרים הגדולים. כי כן יש שם עזיבות ואנחנו נצטרך ללמוד להתמודד עם זה.
את דיברת קודם מאוד יפה על משמעות, ואת בכלל אישה של משמעות. זאת אומרת, אני הייתי בשוק שגיליתי שאת מתנדבת בשלושה מקומות, לא אחד. נעזוב רגע את שאלת הזמן, כן, הילדים, אמא לארבעה ילדים, אבל בואי נדבר על כל אחד ממקומות ההתנדבות שלך, כי כל אחד מהם הוא עולם והוא מעניין. נתחיל בזה שאת חובשת ונהגת אמבולנס.
כן.
בארגון איחוד הצלה. שהוא ארגון שאנחנו מכירים אותו כחרדי, נכון?
כן, הוא התחיל בתור ארגון שרובו היה דתיים מכל הסוגים. ולאט לאט הוא גם נפתח לאחרים.
וגם שם את היית האישה הראשונה.
כן, הייתי המתנדבת הראשונה במחוז אצלנו, שזה כרמל, קריות. אולי אני הלכתי פה אחורנית. בתיכון התנדבתי במדה, משהו שמאוד אהבתי. ובהמשך, ב-2012 שבזה היה, פתחו ברפאל קורס להגשת עזרה ראשונה, וזה בעצם פתח לי את הדלת חזרה למדה, שם התנדבתי מספר שנים, ובשלב מסוים בחרתי לעבור לאיחוד הצלה, מאחר וזה יותר מותאם למתנדבים, אני יכולה לומר את שתי התנדבויות, כלומר גם מד"א וגם איחוד הצלה, פתחו לי את הדלת רפאל. זאת אומרת, זה שפתחו את הקורס ברפאל, זה מאוד עזר לי לפחות את ההנגשה הראשונה.
וזה הוכיח את עצמו, נכון? אני הבנתי שכבר היו שני אירועים, אחד מהם היה בעבודה. מה קורה? אחד העובדים מקבל דום לב? עובד שלך?
לא, לא. זה אירוע שקרה עוד לפני שעשיתי את הקורס.
אוקיי.
במהלך העבודה הייתי באחד הדיונים, ואני זוכרת שפתאום פתחו את הדלת ושאלו, יש כאן חובש? אז ישר יצאתי ורצתי לאותו עובד שהיה במצב של דום לב. אני ועובד נוסף התחלנו לבצע עליו החייאה. בהמשך הצטרף עוד עובד ועיסויים, הנשמות, עד שהגיע הצוות של המרפאה. כמובן אני רוצה לציין שהחלק שלנו היה החלק הבסיסי. בסוף הצוות של המרפאה הם פרמדיק, צוות רחב שבא ונותן תרופות, זהו גם רוב העבודה היא שלו. כן? אנחנו רק השלב הראשוני של להחזיק את הלב.
וכנהגת האמבולנס, הייתה לך איזו משמרת דרמטית במיוחד?
כן, הייתה לי משמרת מאוד דרמטית. בדרך כלל אני עושה משמרות בימי חמישי. אני חושבת זה היה לקראת סוף המשמרת. קיבלנו קריאה על תאונת דרכים בכביש 2, ביציאה מחיפה. נסענו לשם, ועוד בדרך לשם בקשר, מקבלת דיווח מאחד המתנדבים מאיחוד הצלה שהגיע לשם כאופנוען ואומר שהתאונה קלה, נראה שהכל בסדר, אפשר לבטל. לא יודעת, הגענו לשם והחלטנו שאנחנו, למרות שכבר הגיע לשם האמבולנס הזה דקה לפנינו, אמרנו אנחנו חונים ויורדים לראות מה קורה. פוגשים שם את המתנדבים של איחוד הצלה, מחליפים איתם מילה. פתאום אחד המתנדבים שעומד שם, אגב, מתנדב גם מרפאל, צועק, תזוזו הצידה. אני נצמדת לממש, יש שם אין מחסום לאורך הכביש, ומכונית חולפת, דרסה שם מספר אנשים.
וואו.
ופתאום אירוע של פציעה קלה, אני מוצאת את עצמי בהמולה, גם אותו עובד מרפאל נפצע, עובד נוסף. נשארנו שם, אני חושבת, מתוך איזה 10 מטפלים, 3 שלא נפגעו. סיטואציה מאוד מבהילה. באותו רגע אני זוכה שאני מתקשרת לראש הסניף ומודיעה לו, תשמע, אנחנו פה בתאונה. ואז הוא שואל אותי לגבי האנשים. מה שמצחיק זה שהיה לי כזה בלקאוט שהוא שואל אותי לגבי אותו עובד שנמצא ברפא, ואמרתי לו, לא, הוא לא כאן. רק בדיעבד הבנתי. אבל ישר רצתי לאמבולנס, הוצאתי את הציוד והתחלנו לטפל. בשבילי זה היה מאוד טראומטי האירוע הזה, ולקחתי את זה יותר לכיוון של הבטיחות. מה אני עושה כשאני מגיעה לתאונות דרכים, ואיך אני שומרת על הצוות שלי ועל האנשים שנמצאים, ולמרות שהייתה שם משטרה, וחשבנו שהאזור בטוח, בדיעבד הוא לא היה בטוח, בשבילי זה היה אירוע מאוד מכונן להמשך, איך שומרים על הבטיחות של האנשים שנמצאים בזירה, עלינו בתור מטפלים.
כן, אני רואה אותך עכשיו מדברת על זה, משהו השתנה, נהיית פחות קולית.
כן.
זה טראומה, חצי טראומה כזאת.
כן, זה משהו אבל שלקחתי אותו קדימה ברמה של איך אני שומרת לאבא. שומרת על האנשים שבאים איתי ונשמרת.
אני רוצה לשאול שאלה קצת רגישה, אני חושב על זה שאת גם מייחד אותך מאוד, את בן אדם שבסופו של יום מתעסק עם טילים, עם דברים שפוגעים או הורגים, ומצד שני את בן אדם שמציל חיים. זה, אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה.
אני חושבת שכשאנחנו מדברים על כלי נשק, או בכלל כל העבודה ברפאל, תמיד אני מסתכל על זה בתור מערכת שהיא מעודדת כאילו להגנה. אם אנחנו מסתכלים הגנה והרתעה, מדינת ישראל זו מדינה שהיא לא מדינה תוקפנית ברמת העקרונות שלה, כן? אנחנו מפתחים מערכות כדי להגן על עצמנו ולמנוע מלחמות.
ואין קשר בין השניים. זה לא שאת הלכת להיות במגן דוד בגלל שאת מתעסקת בזה, ממש לא.
לא, לא, אין קשר.
אנחנו מתקרבים לסוף, אני חייב שנציין שני הדברים אחרים, כי זה כל כך יפה ומעורר השראה. את מתנדבת גם עם ניצולי שואה, נכון?
כן.
שמה את עושה איתם?
אז בעקבות זה שהרגשתי שרפאל הנגישה לי התנדבויות, ומאוד נהניתי מהם, כן, אם לא הייתי ברפאל, אז כנראה שלא הייתי מגיעה להתנדבויות האלה. אז רציתי לחפש איזו התנדבות שאני אוכל להנגיש לעובדים מהמחלקה שלי, ונוכל על הדרך גם ליהנות מהתנדבות, וגם איזה סוג של גיבוש, להכיר את האנשים, להכיר את התחביבים שלהם. ואנחנו הולכים, נפגשים פעם בחודש, אחרי שעת העבודה, מגיעים לקבוצה של ניצולי שואה שנפגשים, וכל פעם עושים נושאים אחרים, זה יכול להיות פעילויות לחגים, זה יכול להיות קריוקי, עובדים שמנגנים ובאים לנגן שם.
כולל השיר בקריוקי?
כולל השיר עם הזיופים.
מה את הכי אוהבת לשיר בקריוקי?
וואו, לא, זה מסוכן.
כן, זו שאלה אחת לפני, בואי תשירי לנו. ההתנדבות השלישית, שהיא גם מאוד מאוד חשובה, היא, את בעצם פוגשת תלמידות ומעודדת אותם ללמוד מקצועות מדעיים.
כן, אנחנו פוגשות תלמידות בחטיבת ביניים, מעודדות אותם לבחור מקצועות מדעיים, הן נמצאות ביוק בשלב שהן צריכות לחשוב על המגמה שהן הולכות לבחור, ובמסגרת הפגישות אנחנו משלבות גם סיורים וגם פגישות עם חוקרות ומהנדסות מהרבה דיסציפלינות, פיזיקה, מכונות, מחשבים, ונותנים להם את ההזדמנות לשאול את השאלות הכי בסיסיות, איך אתם מסתדרות בבית ואיך זה לעבוד משרה גברית, ולראות שמהנדסת מכונות היא לא כל היום סוגרת ברגים, ופיזיקאית היא עושה דברים מאוד מעניינים, זאת אומרת, לתת להם את התחושה שהמקצועות הם מעניינים, וזה פותח להם עצמאות בהמשך, והרבה הזדמנויות.
וכשאת רואה את השאלות וההתלבטויות שלהן, הן שונות מההתלבטויות והשאלות שהיו לך לפני כך וכך שנים?
כן.
זאת אומרת, משהו בעולם זז מהבחינה הזאת?
אני חושבת שכן. לי אישית לא היו התלבטויות. כשאני הלכתי ללמוד אלקטרוניקה, זה היה לי ברור. אבל אני חושבת שהיום אנשים מסתכלים על איך אנחנו מאזנים שעות עבודה, איך אנחנו נמצאים גם שעות בבית. גם הילדות בחטיבת ביניים שואלות את השאלות האלה, רוצות לדעת כמה הם ירוויחו, שזה גם שאלה מעניינת.
נכון, נכון, ודי חדשה.
כן.
כל הכבוד, טוב, מבחינה, ברמה הזאת זה מעודד. את יודעת מה הדבר הבא שלך? מה הדבר הבא? רק התחלת בעצם, הגזמתי. אבל את אומרת עד הפנסיה.
כן.
טוב, שאלון קצר לסיום?
בכיף.
אני שואל משהו, את עונה את הדבר הראשון שעובר לך בראש. אם לא היית עובדת ברפאל, היית עובדת ב...
אולי איזושהי חברה שעוסקת במכשור רפואי.
הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים בישראל?
המצב החברתי שקצת נפגע.
הדבר שאת הכי אוהבת בחיים בישראל?
עזרה הדדית.
שיר ישראלי שיכול להביא אותך לדמעות?
לפני שיגמר, של עידן רייכל.
שיר מקסים. ואיפה נראה אותך בעוד 10 שנים?
זה כבר שקוף.
זה כבר אמרת. אבל נגיד בחיים עצמם, עוד התנדבות, עוד... מה את מאחרת לעצמך לעוד 10?
כן, להמשיך להתנדב ולעשות טוב כמה שיותר. זה ממכר.
אוקיי, אז חגית מנהל מחלקת הנדסת סביבה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
ואנחנו נסיים עם עידן רייכל.
תודה רבה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה לא לפחד להתאהב שישבר הלב לא לפחד בדרך לאבד
לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה בנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה